טוב, היי לכולם.
אהלן.
ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, הדרך למצוינות. אני מראיין היום את אבנר סטפאק, אחד מבעלי השליטה מיטב דש, והיו"ר החדש שלה.
מיטב. שילמתי מיליונים לדייוויד שווימר, ואני רואה שזה הלך לפח.
מתנצל.
כל טוב, כל טוב.
כמובן. והיה לנו שיחה מקדימה, שכבר בעצם כיסינו הרבה מאוד נושאים.
אז לא צריך, אפשר להגיד שלנו.
אפשר לחתוך וזהו. סיפרת לי במקדימון הקטן שלנו שאתה לא מאמין במצוינות.
נכון.
אם הבנתי נכון.
חד משמעית.
למה?
אני חושב שזה נזק אסטרטגי לחברה הישראלית, כי בסופו של דבר, כשאתה מסתכל, אם ניקח את האקדמיה כדוגמה, אני חושב שהאיכות של החברה הישראלית נעוצה בכמות, לא במצוינות. זאת אומרת, כמה שיותר נפתח שערים בהרבה מאוד חוגים, אני לא מדבר על מקצועות שעכשיו הם במחסור גדול עקב מלחמה, כמו פסיכולוגיה וכו', עבודה סוציאלית ועוד, כמה שיותר שנפתח, עדיף. אם אני צריך לבחור בין 30% שהולכים לאוניברסיטה או למכללות ומוצאים תואר, ומתוכם X אחוז סטטיסטית מצטיין דיקן, או 75% שהולכים, גם אם זה אומר שנוריד את הדירוגים הבינלאומיים של הטכניון, אוניברסיטת תל אביב, רייכמן וכו', זה בסדר, אני מוכן לשלם את המחיר הבינלאומי הלא דרמטי הזה, כי כמה שיותר שילכו ללמוד, גם אם זה מוריד את הרמה במרכאות, כי אתה מוריד את רף הקבלה, ואתה מקבל אנשים שבאופן נורמלי, היסטורית, לא היו מתקבלים לאקדמיה, זה דוגמה קלאסית, ואני חושב שהתחרות שהמצוינות מייצרת, היא לא בריאה.
אבל השאלה איך אתה מגדיר המצוינות? כלומר, אם אתה הולך להגדרה אקדמית, אנחנו מסכימים לחלוטין. אבל אם אתה הולך למשהו שנמצא אצלנו, וכל אחד שואף למצוינות האישית שלו, אז אנחנו כבר עוברים לאינדיבידואל, ואז כבר השאלה היא אחרת, ואז גם אולי התגובה שלך תהיה אחרת.
היא לא תתפלא, אני עדיין נגד. כי גם באישי, בסוף, אם אתה באיזה מרוץ למצוינות, יש איזה מחירים במקומות אחרים. באיזון של בן אדם, לא משנה אם זה משפחה, זוגיות או כל דבר אחר. בסוף, אין מה לעשות. אנשים שמתעסקים הרבה במצוינות, הם אנשים שהם בדרך כלל, אם נתרגם את זה ליום יום לענייני קריירה, אז אנשים שרצים עד הסוף ב... מאוד לפעמים אורקוליסטיים, לפעמים כן, עודף אנרגיה הולך לעבודה, ובסוף זה בא על חשבון דברים אחרים. אני מאוד מאמין בלאזן, אני לא חושב שאנשים צריכים... אני מעדיף שבן אדם יעשה הרבה דברים ויהיה טוב בהם, ולא יצטיין, אבל יעסוק רק בדבר אחד.
אבל אתה לא מדבר ממש על מצוינות, אתה מדבר על זה שאם אדם באמת באיזשהו עטרף על דברים... הוא רץ אחרי דברים, אז זה בא על חשבון דברים אחרים. אבל זה לא בכך אומר שזה סותר מצוינות, או שזה מצוינות.
אני חושב שטו סאם אקסטנט, כמו שאומרים, בסוף, אם אתה, תראה, אתה, אם ניקח עבודה, כי זה הדוגמה הכי קלה וקלאסית, אתה יכול, יש הרבה אנשים שבפוטנציה יהיו מצוינים בעבודה שלהם. חלקם בוחרים מבחירה להגיד, אוקיי, אני לא אהיה במרוץ הזה עכשיו, להיות הטופ עובד מצטיין במחלקה שלי, במטרה שזה יקדם אותי וכו', או סתם ייתן לי סיפוק או בונוס בסוף שנה. ואני מודע, למרות שאני יכול להצטיין, מבחינת המאפיינים שלי, אני אהיה ב-85% ולא ב-100, כי אני עושה עוד דברים, אני חושב שבסוף זה עושה אנשים יותר טובים.
נכון, אבל תראה, אני יושב מול אדם שהוא אחד מבעלי השליטה באחד הגופים הגדולים בארץ, הולך להיות יושב ראש שלה. סיפרת לי על המון דברים שאתה מתעסק, מכאן אתה הולך להרצאה באוניברסיטת תל אביב, אתה עושה בנתינה, אתה עוסק בעסקים וכו'. אז אתה כן, מהבוקר עד הלילה, עושה ועושה ועושה ועושה. אז איך זה מסתדר עם מה שאמרת?
כי אני לא מצטיין בשום דבר ספציפי. כאילו, אני לא מסתכל על זה.
יש כאלה שיחלקו על זה.
אוקיי, תודה על הקומפלימנט. יש דברים שאני מאוד טוב בהם, אבל אני חושב שבדיוק היכולת הזאת להתעסק בדברים שונים, אני מתעסק בכמעט כל ארבעת הסקטורים במשק, נקרא לזה, אני נוגע בהם. לא רק המגזר העסקי, גם הציבורי השלישי הפוליטי. אני עושה המון המון דברים במקביל, אני ישן מעט, 4.5 שעות, אז זה מאפשר לי אולי לעשות כמותית יותר. אבל אני חייב להעיר, אני לא מחפש בשום דבר מאלה, בכך את המילה מצוינות. אני...
אתה כן מחפש לעשות המון.
ברור.
שוב, אז אתה יודע, יהיו אנשים שיסתכלו ויגידו, אולי אתה לא מחפש, אבל יהיו אנשים שיגידו, במה שהוא עשה, במה שהוא השיג, במה שהוא הגיע, בשתי ידיים, זה סוג של...
אוקיי, אז מקבל.
מה שאני מנסה להגיד, לא לשם הוויכוח, מה שאני מנסה להגיד שאני, שאני חושב על המושג המצוינות, אני מתנגד להגדרות האקדמיות.
אוקיי.
שפה עם אנשים, חלק מהם הם אקדמיים, ומסברים לי שאני טועה, כי זה לא הגדרה אקדמית. ואני חושב באופן אישי, וזה מאוד אישי שלי, שהגדרת מצוינות היא יכולה ללכת להמון מקומות, וכל אחד יגדיר לעצמו. כך שזה לא בהכרח אמור לבוא על חשבון דברים אחרים, אתה יכול להגיד, אני עובד 8 שעות ביום. אבל בזה אני רוצה לעשות את הכי הרבה והכי טוב.
מקבל, בסדר.
צריך לשכנע אותך קצת.
חלקית.
דיברנו בשיחה המקדימה על טיפה על נושא קריפטו, אקטואליה. כן. אני אשמח לשמוע ממך על דברים שקורים, ואולי איזושהי הקדמה קצרה. אני באופן אישי, עוד פעם, מהמעט שאני יודע, מאוד מאמין בקריפטו.
כן.
בגלל שהוא מתקשר לדיגיטל ולעולם שאנחנו נמצאים בו. הוא מתקשר לדברים שפחות מרוכזים בבנקים ואינטרסים במדינות. הוא מתקשר להתפתחות גלובלית מאוד מאוד משמעותית.
נכון.
לאיפה העולם הזה הולך לדעתך?
אני חסיד...
האם הוא הולך להישאר פה בעצם?
חד משמעית הולך להישאר. אני מאנשי שוק ההון, נקרא לזה, בניגוד לזרם האורתודוקסי אצלי, אני מאוד 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 מאמין בקריפטו. אם לדייק ספציפית בביטקוין ובאתריום, רוב המטבעות, יש עוד אלפי מטבעות דיגיטליים אחרים, רובם זה ג'נקיאדה אחת גדולה שתיגמר רע ובאפס. אבל בסופו של דבר, אני אומר את זה כבר המון שנים, אני גם צריך להגיד ברקע גם משקיע וגם דירקטור באיתורו, שהיא אחת החברות הגדולות בעולם בתחום הזה, אני משוכנע שאנחנו הולכים למצב שבסופו של דבר, הביטקוין ואתריום יהיו הדולר והאירו של עוד יהיו לו שנים. זה לא יקרה בשנים הקרובות, כי המטבעות האלה תנודתיים מדי, כמו שאנחנו רואים בתקופה האחרונה עם באמת התרסקות שנה שעברה, עלייה מפוארת לאחרונה, ושוב ירידות, וזה לא מתאים, זה לא מטבע שיכול להיות, כן, המטבע המרכזי למסחר עולמי, אבל מתישהו העסק הזה יתייצב, ולאט לאט הסיפור הזה יתפוס, מדינות לא יוכלו לעצור את זה, חרף ניסיונותיהם, ראינו כבר את הרשות האמריקאית מתקפלת לראשונה, עם אישור תעודות הסל בינואר השנה, וזה רק ההתחלה של ההתחלה, אנגליה הודיע את זה למימים האחרונים, לאט לאט כל העולם יאפשר את זה, ואני חושב ש- if you can't beat them, join them, ובהחלט מאוד מאמין, ויחד עם זאת הערת הזרה, זה בוודאי לא אמור להיות מרכיב משמעותי מתיק השקעות, זה נכס מסוכן, תנודתי, בשום שלב בעיניי הוא לא אמור להיות מרכיב גדול, זה מניה על סטרואידים נקרא לזה, אם שווה את רמת הסיכון, ולכן זה אמור להיות אחוזים קטנים מתיק ההשקעות של כל אחד, אבל זה אמור להיות שם.
תראה, שמעתי שני דברים. תראה, עצם העובדה שהאמריקאים קיבלו את זה, בעצם הפכו את זה למשהו שהוא חלק מהסל שלהם, זה אומר הרבה, כי האמריקאים מובילי דעה, והכלכלה הגדולה או חזקה בעולם, הוא בין הכלכלות החזקות. זה אומר שבעצם, ההיגיון שלי אומר שרוב המדינות בסוף ישרו קו עם זה, ויכניסו את זה לשוק ההון
המקובל שלהם. זה נכון? כולם ישרו קו עם זה, גם אין להם ברירה. גם ישראל, כולם ישרו קו עם זה, וזה בסוף יהיה, זה גם הופך להיות מוצר הרבה יותר נגיש לאנשים, אם פעם היית צריך, הרבה יותר בטוח, היית צריך להתעסק עם ארנקים וסיסמאות, כן.
ותאבד את זה.
ולשלם 5% עמלות קנייה מכירה, נגמרה החגיגה הזאת, היום אתה...
כמו בשמות, יש איזה אתר ישראלי, שלוקח 4.5% עמלות קנייה מכירה, אני מחזיק שם קצת מטבעות, שזה רצח, על מה?
כן, טוב, זה...
לא סביר.
תראה, קודם כל היה איזה הצדקה לעמלות הגבוהות, כי היה עולם של ארנקים והחסנה וביטוחים והרבה מאוד עניינים. היום כבר, בוא נגיד, בעידן החדש, אנשים יעברו להערכתי יותר ויותר בצורה דרמטית לתעודות סל על המטבעות האלה ולא יחזיקו... כן, בדיוק.
אמרת עוד דבר. אמרת שאתה מעריך שתהיה נקודה מסוימת שכבר לא תהיה תנודתיות, זה יהיה יותר יציב.
כן. זה ייקח שנים, כרגע אנחנו לפני שנתיים, לדעתי גם שנת 25, בגלל כל המהפכה הרגולטורית הגלובלית הזאת, עד שההיצה לא התייצב של התעודות למיניהם, כי כרגע מה שקורה שהיא היסטריה, זה גם מסביר חלק גדול מהעלייה בביטקוין, כי נכנסו המון המון כספים בזמן קצר, כספים מוסדיים, כספי ריטייל שעד היום התקשו לקנות, ופתאום נכנסו לאותן תעודות ראשונות שהושקו בעולם. תהיה הצפה של תעודות סל בתחום, זה ברור, וקרנות נאמנות, זה רק שאלה של זמן, וזה קצת...
ביטקוין ואתריום.
לא רק, אבל כרגע זה מה שיאפשרו, אז כן, וזה פשוט יגרום לזה להערכתי שלאט לאט העסק יתאזן, אבל זה תהליך של עוד שנים, עד שהתנודתיות יהיו כזו נמוכה מספיק כדי שזה יהיה מטבע מרכזי באמת בשימוש השוטף שלנו ביום-יום.
אני חושב שיבוא יום שאנחנו נשלם בזה ממש.
אני בטוח
נשלם בזה במקורת, בחנויות.
ברור.
ממש ברמה הזאת?
חד משמעית.
זאת אומרת, אתה בעצם מדבר על מטבע שיהפוך להיות הליך יומיומי.
אמרתי, הדולר והאירו, תנצבה ועוד יהיה לו שנים.
ועדיין יהיה מקום לדולר ולאירו לצד המטבעות הדיגיטליים?
כנראה שכן, כנראה ש... לא, יתאחדו אם לא יתאחדו, אבל כנראה שכן, אני חושב שהם ייעלמו, אבל אין ספק שינגסו בהם בענק, ואולי יהיו גם המטבעות המובילים הדיגיטליים.
אם היית... לא ייעוץ, זה שיחת חברים.
עוד רגע נעשה את הערת הזרה, אל תדאג.
ברור, כמובן שנגיד.
אני חייב.
ברור, אז בוא תיתן את הערת הזרה.
תשמע, אני שנים פינטזתי לקריין פרסומות של תרופות, כי שם יש 7 שניות על התרופה ו-23 הערות הזרה. אז אני אשתדל לעשות זה בקצב של קריין תרופות. כל מה שאנחנו עושים היום, לא ייעוץ השקעות, לא תחליף ייעוץ השקעות, המוטל מצרכי ונסחי כל אדם בידי ייעוץ השקעות מוסך, אם מזכיר פה מניה מסוימת, קריפטו, כל דבר אחר, צור נקודת הנחה שיש שם קופות הגמל, פנסיה, השתלמות, תעודות הסלקנות, אמות ותיקי השקעות של מיטב, ואנחנו מחזיקים המניה הזו, ולכן יש לי אינטרס שאני מחזיק אותה, מזכיר אותה, זה לא המלצה לביצוע כל פעולה כלשהי, זה לא המלצה לחיסכון פנסיוני או לשיווק פנסיוני. עד כאן.
אז גם למעשה אותו, גם מהצד שלי.
כן.
אבל נניח שהייתי שואל אותך עוד פעם, שאלת הימור, ככה, ספקולטיבית, אני אומר לך, X שנים, לינקו ב-X. כמה יהיה יום אחד הביטקוין והאיתריום?
מאות אלפי דולרים בביטקוין, חד משמעית.
והאיתריום?
גם, שוב, זה יהיה מספרים מאוד מאוד, הרבה 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 יותר גבוהים היום, אבל עם תנודתיות מטורפת בדרך לשם.
אבל נניח אם אני יורה חצי מיליון דולר לביטקוין?
כל מספר תופס, זה סתם הימור להגיד חצי מיליון או מיליון או 300,000, אבל שוב, אני לא רואה את זה כל כך מהר מגיע למספרים כאלה, אבל אין לי ספק שבסוף זה יגיע לשם.
דקה.
לא יודע אם אין לי ספק. סליחה, אני רוצה לתקן.
מה שווי הקריפטו בעולם היום?
השוק הוא לא, אני לא זוכר כרגע את המספר, כי זה...
11 מיליארד?
לא, הרבה הרבה יותר, מה פתאום? מאות. מאות מאות מיליארדים, כן.
אל מול שוק המניות בעולם.
לא, זה עדיין אחוז קטן. זה לא קשור גם, זה לא מתחרה בעיניי, זה לא ש...
אין איזה מתחמים?
לא, אני לא חושב שהשוקי המניות המשיכו לתת את מה שהם כנראה נתנו במאה השנים האחרונות, קרי בין 8-10% ממוצע לשנה, עם סיעת תקן די גבוהה, עם שנים של הפסדים, ושנים של עליות חדות כמו שראינו בשנה שעברה, יהיה הכל מהכל, וזה עדיין כנראה לא, 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 מה שקרה פה במאה השנים הקודמות, כנראה יאפיין גם את המאה הבאות כפאטרן כללי. הקריפטו בעיניי זה לא בעל חשבון, זה לא מתחרה, אני לא מסתכל על זה בכלל מהזווית הזו. יכול להשוות אותו גם לשוק המתח, עוד יותר גדול, שוק ה-FX. אבל
בכל... בפני עצמו?
כן, עומד בפני עצמו. ברור שהוא יבוא על חשבון משהו, אבל בעיקר דווקא ב-FX. במטבעות הרגילים, המטבעות של פעם.
לא בשוק המניות.
לדעתי לא, לא. זה בהחלט אפיק סיכון, אוקיי? אז אנשים צריכים לראות בו, כמו שאמרתי, מניה פלוס פלוס פלוס, ולכן זה אמור להיות אחוז קטן מתיק השקעות, אבל אני פחות רואה אותו נוגע ספציפית במניות.
תראה, אתה יודע, היסטוריה מוכיחת, מה שאתה אומר, אם היינו נפגשים לפני 10 שנים, כמה היה ביטקוין?
גרושים. אני זוכר אותו ב-10 סנט. דולר
אחד, 10 סנט.
נכון, 10 סנט.
כלומר, איזה מטורלל אחד שאסף כמה אלפי קריפטואים בדולר.
מולטי מיליארדר. כן.
לא יודע מה לעשות עם עצמו.
כן.
רק צריך לדעת איך לממש את זה נכון.
יש כמה כאלה גם.
כן, שמעתי כמה כאלה. טוב, 5 דקות הקריפטו הסתיימו, זה מה שהקצר בקריפטו.
יאללה, בכיף.
בוא נדבר דקה על שוק ההון האמריקאי.
כן.
הביג 7, כל ה-S&P, כל הנאסדק, אחרי עליות מאוד משמעותיות.
נכון.
חברות של טריליוני דולרים, במכפילים לא נורמליים, אינווידיה וכולי.
נכון.
שווה לקנות או שלא להיכנס כרגע?
תראה, אני לא מאמין בתזמון שווקים, ואם שווה לקנות או לא שווה.
שמעתי
לך אומר את זה. היום הם יקרים. המדדים האמריקאים יקרים. אני מקטין את ארצות הברית בתיק ההשקעות ומעלה את אסיה, מעלה את ישראל, מעלה שווקים מתעוררים, משאיר את אירופה בניוטרל נקרא לזה, ומוריד ארצות הברית. כי אני חושב שמדדים, מכפילי רווח באזור ה-25-30, תלוי איזה מדד, הם כבר מתחילים להיות מוגזמים. זה לא בגלל, ברור שיש קורלציה לעליות של שנה שעברה וגם של תחילת 24, זה לא, אבל לא אומר את זה בגלל זה, אני לא מאלה שמסתכל על הגרף מה יש שנה שעברה, היה עליות, אז טוב, אז שנה צריך להיות היפוך מגמה, ממש לא, זאת אומרת, יכול להיות שגם ימשיך לעלות. אבל עם כל הכבוד לכלכלה האמריקאית היחסית חזקה, זה פשוט מחירים יקרים, ואי אפשר להניח שהחברות האלה ימשיכו לצמוח בקצבים האלה. הכלכלה הפתיעה מאוד לטובה ב-23, הצמיחה, הדוחות של החברות היו באמת מדהימים ביחס הציפיות שהיו בתחילת השנה, אבל יש גבול לכל תעלול, ושוב, בסוף זה שאלה של מינון. זה לא שחור לבן, זה לא להיות באפס בארצות הברית, ורגע אחרי זה 80% מושקע ב-S&P 500. אני חושב שזה רק שאלה של מינונים. אם באופן נורמלי, סתם לדוגמה, ארצות הברית צריכה להיות בין רבע ל-40% מהתיק, אז היום אני יותר קרוב לרבע, מהתיק המניות אני מדבר כמובן, אז היום אני יותר קרוב לרבע או ל-30% נגיד, ולא ב-40%, כי אני חושב שהמחירים עלו יותר מדי, והאטרקטיביות היחסית, אי אפשר להשוות את זה, כשאני מסתכל על מכפילים בישראל, על מכפילים באסיה של הרבה בורסות, לא כולן, גם שם יש כמה חריגים למעלה, אירופה, זה בדרך כלל מכפילים של 10 עד 15 על הרווחים, בזמן שבארצות הברית זה כפול, ואפילו לפעמים פי 2.5, זה פשוט לא הגיוני.
למה ישראל מעניינת היום תקופת מלחמה, מצב של אי-וודאות, אנחנו לא יודעים מה יקרה מחר בבוקר?
בעיקר כי צריכה לעשות איזשהו ריבאונד של תיקון טכני ביחס לעולם. אנחנו היינו אחת הבורסות הגרועות בעולם עוד לפני 7 באוקטובר, הגרועות, בשנה וחצי שקדמו ל-7 באוקטובר.
תשואה.
תשואה, תשואה יחסית כמובן, כן? אז עכשיו מתבקש תיקון, אני לא יודע לחזות אם זה אומר תיקון זה עליות, תיקון זה פשוט אומר שמבחינתי אם השווקים בארצות הברית יעלו ב-X, אני מצפה שהבורסה בתל אביב תעלה ביותר מ-X, ואם הם ירדו בארצות הברית שאנחנו נרד פחות, זה המשמעות, לסגור פערים נקרא לזה מול העולם. בסך הכל, אם נסתכל על דוחות רבעון 4, שהוא כולו מלחמה כמעט מ-7 באוקטובר, והרבה מאוד ענפים בכלל לא נפגעו במשק מהמלחמה. לא כולם, זה צערי מי שמשלם את המחיר, זה עסקים קטנים בינוניים בעיקר, וחלק מהרשתות הקימוניות סעת, הריטייל מה שנקרא, שכמובן ספגו את הצניחה בצריכה הפרטית שהייתה לנו ברבעון הרביעי. אבל בסופו של דבר, ישראל מתאוששת מהר ממשברים. מבחינה כלכלית ראינו את זה אפילו בגיוצים של כרטיסי אשראי של האזרחים. כולנו חזרנו כמעט לפול קפסיטי, סתכל על המסעדות בתל אביב, ולא רק בתל אביב. זה לא בסי, אבל זה כבר...
לא בטוח שהמסעדות זה מדד.
זה אחד המדדים.
תשמע, גיוץ... אנשים רוצים להתפרק, זה עדיין לא כלכלה.
גיוץ כרטיסי אשראי, זה בעיניי אחד המדדים הכי חשובים, כן? ואנחנו שוב חזרנו למספרים כמעט, לא סי, אבל קרוב לסי.
אבל אם נניח אני מסכה על הכלכלה הישראלית, שהיא בסך הכל לוכחת עצמה לא אחר הרבה מאוד שנים, עדיין יחסית כלכלה קטנה.
נכון.
עדיין היא מאוד מוטה כלכלה אמריקאית, אפילו בתפיסת הנגיד. לכן אני שואל, האם באמת יש לה, אתה יודע, את הכוח ואת המנועים שיש לחברות ענק, שהן חברות של טריליוני דולרים, שבארצות הברית, יש לה בכלל, יש לה את הפוטנציאל הבסיסי, כמו בארצות הברית.
יש לה את הפוטנציאל, אבל צריך להגיד בכנות, אנחנו קצת בנקודת פיתול עכשיו. אנחנו נכנסנו למלחמה הזאת, אחרי שנה מדממת נקרא לזה פה בחברה הישראלית, וגם חלקית בכלכלה. הייטק כבר סופג מכה שלישית, והייטק הוא לא לחינם מכונה הקטר של המשק הישראלי. כמעט 30% מהכלכלה הישראלית זה הייטק. והייטק ספג את המכה של שנת 21, מכה גלובלית, אחרי זה של ההפיכה המשטרית, ועכשיו הוא סופג את המכה של המלחמה. וזה משהו שצריך לשים לב אליו. והדבר השני זה כמובן התקציב, שעכשיו בשיא, נקרא לזה, יהיה הרבה מאוד אישוז עם התקציב, והגרעון בתקציב וכו'. כי המלחמה הזו היא יקרה, היא עולה פי 10 עד פי 20 מכל מבצע שזכרנו מה-20 שנים האחרונות, כל המודננים ועופרת יצוקה וכו'.
מדברים על משהו כמו שליש מתקציב המדינה.
זה הרבה כבר יותר משליש. התקציב 524 מיליארד, אנחנו מדברים כבר על חצי, וזה גם יגדל, וזה עוד לפני לבנון, כן? זה רק חזית עזה. אז בסופו של דבר זה דרמטי. המזל שלנו שנכנסנו, מדינת ישראל נכנסה כמשק מאוד יחסית לא ממונף בהשוואה לעולם, יחס חוב תוצר של 60%, אז זה מאפשר לנו לספוג את ההוצאות החד פעמיות האלה יחסית בסדר. אבל בסוף, ירד לנו דירוג האשראי, אנחנו מגייסים חוב בחול, בריביות יקרות מאוד, יחסית שוב, ויהיה לזה מחיר על המשק, והשאלה הבאה לגבי הצמיחה העתידית וההתעשות של כלכלה, היא באמת נוגעת לתקציב וסדרי העדיפויות.
ואם היית צריך להגיד מה לדעתך הסקטור המועדף בישראל להשקעה היום, מה היית אומר? כמובן לא ברמת המלצה, ברמת
כן,
שיחה.
כן, במניות אני מאוד אוהב את הבנקים, כי לא נעים להגיד, if you can beat them, join them, הם מרוויחים כמו חזירים, ועדיף לך להיות בצד שלהם.
שמעתי רק עכשיו על פרסום הדוחות של בנק הפועלים, 10 מיליארד שקל רווח, זה מטורף.
25 מיליארד, 26, 5-6 מיליארד שקל רווח, מצרפי לחמישה בנקים בשנה שעברה. הכנסות מטורפות, אתה יודע, זה מדהים אותי תמיד.
זה לא הולך לשום מקום, כן.
תקשיב, הישראלי ממוצע התעסק בעגבניה בסופר פי 1,000 מעשרות אלפי שקלים, שהוא מוציא בשנה למשפחה ממוצעת על הבנק שלו. בין אם זה ריביות, ובין אם זה, כן, עמלות וכולי.
אתה יודע למה הוא מתעסק עם העגבניה, כי בזה הוא שולט. הוא טיפה פחות שולט, הוא לא שולט עד הסול.
יש שם אלטרנטיבות, יש לך את 1-0, הבנק החדש הדיגיטלי, ויש לך את כל החברות החוץ-בנקאיות, כמו שלי ואחרות, של המסחר בנירות ערך שחוסכות עמלות. אפשר להוריד הרבה דברים מההוצאה לבנק, ובסופו של דבר, מה שהופך אותו בשורה התחתונה, בקיצור, לסקטור שאני אוהב, כי בסוף הם מייצרים תשואה להון מהחלל.
כמה בנקים עשו מבחינת תשואה שנה קודמת למוחזיקים בהם?
אין לי את הסיכום של השנה, אבל לדעתי, הם לדעתי כמעט בוודאות מעל 15%, בטח בין 15-18%, זה לא המייצג לטווח ארוך. אם השקעת
באמת, אז עשית 200%.
בסדר, לא, אני מדבר לא על מחירי המניות, אני מדבר על תשואה להון שמייצג. תשואה להון. חלק מהבנקים אתה יכול לקנות כמו פועלים לאומיים מתחת להון העצמי, זאת אומרת שאם הבנק יעשה, נניח קדימה שהוא עושה 12% לשנה, אבל אתה קנית אותו ב-0.85 על ההון,
אז אתה עושה
12 על ה-15, זה כבר...
קל.
בדיוק, זה כבר נהיה כמעט 15% תשואה לשנה. אז זה דוגמה אחת. האשראי החוץ-בנקאי שחטף מכה קשה מדי במניות שלו, גם סקטור מעניין, וגילוי נאות
יש לשם... חטף מכה קשה במניות שלו?
בשווי שלהם. 20 ומשהו חברות אשראי חוץ-בנקאי מישראכרט ומימון ישיר ודרומה, כולל גילוי נאות פנינסולה שלי. כל החברות האלה, רובן המכריע, נסחרות עמוק מתחת להון העצמי.
ולמה זה?
מכפילי רווח נמוכים. חלק זה נגע לשערויות שהיו בזמנו ביונט וגיבוי, חלק נוגע לפחד כזה שהחברות האלה לא יחזיקו מעמד, ויפגעו מקריסה של עסקים שהלבנו להן כסף. הרגשה שלי זה שהשוק הגזים לגמרי במניות של החברות האלה.
למטה.
כן.
אז גם שם יש פוטנציאל.
גם שם, גם תשתיות, תחום שירוויח הרבה כסף.
בגלל היום שאחרי.
גם בגלל היום שאחרי, בעיקר. והייתי נזהר יותר מהמזון, גם הקמעונאיות מזון וגם רשתות המזון, תחום שסובל מהרבה תחרות בניגוד למה שלפעמים הישראלים הממוצע חושב. נתפלים כל הזמן איזה דיפלומט, אני באמת רחמה אליהם, אני לא מכיר אותם אישית, אבל חברה שבסך הכל מרוויחה 50 מיליון שקל לקי בשנה, זה אפילו לא אחד חלקי 200 מבנק הפועלים, אבל כל נטל יוקר המקרה, מהמיסים על החברה הזו, כאילו, כן, כאילו שהיא מחר תפורת על עמותה, ותגיד, ניקח את ה-50 מיליון האלה, נתרום לאזרחי מדינת ישראל, נוריד את כל הקורפלקסים ואת כל הדברים, והמשחות שיניים שהם מביאים.
למה באמת נתפלים אליהם ולא לבנקים? בנקים גם...
תשמע,
ארביטראז'ים גדולים, ריביות גבוהות.
אני חושב שזה הרבה פופוליזם. הרבה פופוליזם יש בישראל סביב יוקר המחיה. אנחנו שוכחים שאנחנו מדינת אי, אנחנו לא באירופה עם עשרות מדינות מסביבנו לייצא ולייבא. אין מה לעשות, כשאתה מדינה קטנה, עם 9 מיליון איש, קלו בין מדינות ערב ומדינות שאין לך איתם יחסים, נקרא לזה של סחר בכלל, וכל דבר אתה צריך לייבא לפה. אנחנו מדינה, משק פתוח, שגם ייצא הרבה וגם ייבא המון. לא יעזור כלום. בסוף, אתה תמיד תהיה יותר יקר. כשאתה מסתכל על הרווח של שטראוס, של תנובה, כן, ושל אותן דיפלומטים וכו', אתה לא רואה שם איזה מספרים חריגים ביחס לעולם. וזה גם לא שתגיד, אוקיי, הם משכו מזכורות ענק, אז הרווח פיקטיבית נמוך. אין שם שום דבר, כאילו...
עדיין מתפלם עליהם מאוד.
נכון, כי זה קל. זה פופוליסטי.
במקום להתאפל לבנקים, למשל, שיש להם מרווחים מאוד עולים.
גם, ולא רק, יש בכלל, אתה יודע, חלק גדול מהבעיה היא בפוליטיקאים, היא לא בצד של המגזר העסקי. יש הרבה רפורמות לעשות בענייני יבוא, ייצוא ומכון תקנים, וזה מדברים על זה כבר שנים. יש פה הוצאות שלא בכך קיימות בכל מקום אחר בעולם, שר הכלכלה, גילוי נאות, שותף סמוי, לא סמוי, אבל מחזיק בנאמנות מניות גם אצלי. אז הוא מנסה, אני יודע, לעשות את הרפורמה הזו של כמו באירופה, אבל עדיין, בשורה התחתונה עד היום, נעשו מעט מדי פעולות בתחום הזה, על ידי כל הממשלות של ה-20 שנים.
היית מציע שהפעולות שתעשן, ותעזן קצת...
קודם כל, אני מציע להפנים שיוקר המחיה בישראל, עד רמה מסוימת, זה גזירת גורל. תמיד נהיה יותר יקרים, נקודה. בגלל כל מה שאמרתי קודם. מעל זה יש מה לעשות, אוקיי? מהורדת מכסים, פתיחה ליבוא, תקינה פשוטה, אבל שוב, יש לנו מאפיינים מיוחדים. כשאתה צריך שחלק גדול מהמוצרים יהיו קשרים, אני לא מזר חלילה מסינת דת או משהו, יש לזה מרכיב במחיר שלך.
אפשר לעשות את כל זה עם הממשלה הקיימת, עם חוסר היציבות, עם...
קשה מאוד, בכנות. אנחנו ניצר פה ריסטארט דרמטי במדינת ישראל ביום שאחרי המלחמה הזו, אבל דרמטי. הוא לא רק ריסטארט פוליטי, הוא גם פוליטי, אבל הוא גם כל הסקטור הציבורי שהורעב והוחלש ב-20 השנים האחרונות, משרדי הרווחה, החינוך, הבריאות, שהם באמת, זה קטסטרופה.
אתה חושב שאפשר לעשות ריסטארט פוליטי במציאות הפוליטית הישראלית?
אפשר, ואני גם מעריך שזה יקרה, גם אם כרגע בשנייה זו זה לא נראה כך, אבל אנחנו נצטרך הרבה אנשים חדשים בשני הצדדים של הפוליטיקה שיכנסו לסיפור הזה, הרבה אנשים מהמגזר העסקי ומהסקטור הציבורי שיבואו לעשות מילואים בפוליטיקה, חייבים את זה.
למה שהם יעשו את זה?
שמע,
אתה יודע, זה לא קרה עד היום. אתה חושב ששביל אוקטובר ישנה את
המציאות? אני חושב שכן, שהוא יאפשר...
אתה היית הולך לעשות...
אני אתן לך דוגמה. אני חד משהו, אלמלא אני בעלים של חברת ריטייל, עם 1,700,000 לקוחות.
לא אלמלא, אם היית הולך כן או לא.
הייתי הולך אם אני לא הייתי בעלים של מיטב. אם הייתי הייטקיסט, הייתי הולך. כי הייטקיסט לא תלוי במדינת ישראל, הוא לא בניגוד עניינים. אם היו קוראים לי להיות מחר שר אוצר או ממונה על שוק ההון או יושב ראש רשות ניירות ערך, וכמובן לא יקראו לי כי אני בעלים של בית השקעות, אבל נניח שלא הייתי, ברור שהייתי הולך. 5 שנים לתרום למדינה בתפקיד כזה, חד משמעי, זה חובה אזרחית בעיניי. ואחת התקוות שלי, אגב, זה הייטק. ראית שהוא התעורר פה לתחייה, נקרא לזה, החל מ-4 בינואר 23. אנשים שסליחה, אבל הראש להם היה... במקומות אחרים כל השנים האלה, עסוקים בעצמם ובכסף וכו', ופתאום הפכו להיות האזרחים הכי מתנדבים והכי אכפתיים של מדינת ישראל.
השאלה אם זה יחזיק, אתה יודע, קרה פה משהו בשנה ובשכונות שלא קרה כל ה-70 ומשהו שנה. המהפכה, בלגן, 7 באוקטובר, היום שאחרי, והשאלה, שנה מהיום, האם נהיה באותו מוד?
אני באמת אופטימי, לא סתם מאופטימיות קוסמית, אני משוכנע,
אבל השאלה מה אתה חושב, לא אם אתה אופטימי. אופטימי זה wishful thinking, גם אני אופטימי. שאלה מה יקרה.
אני חושב שכן. אני חושב שבסופו של דבר, הכוח של האזרחים יניע לשינוי גם המפה הפוליטית, לא במובן רק של הגושים, אלא גם במובן של האנשים שמשחקים על המגרש הזה. ואני רואה הרבה אנשים חדשים שיגיעו לפוליטיקה הישראלית וינקו אותה, וצריך לנקות, כי יש שם הרבה 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 רעל, והרבה דברים רעים, לא הכל רע שם, אבל יש יותר מדי דברים רעים שקורים שם היום. ואני חושב שגם מבחינת החברה האזרחית, המגזר השלישי, עמותות וכולי, אתה תראה הרבה יותר מעורבות של אנשי עסקים בתחום הזה, יותר תרומות
אתה
אגב.
אתה פעיל שם, נכון?
פעיל כבד.
אז אתה מדבר מידיעה.
חד משמעית, אני קמתי שתי עמותות, אני עכשיו מקים מיזם גדול של בריאות הנפש, יחד עם הג'וינט, ואני מאוד... מאוד חשוב לי התחום הזה, והקמתי את עסק שווה, שעושה את הסוכה
של מוגבלויות. למה זה מאוד חשוב לך?
כי אני גר פה, כי...
תמיד זה חשוב לך?
תמיד.
זה רק בגלל האירועים האחרונים.
אני אומר בצחוק, אני עובד סוציאלי בלי רישיון, מגיל אפס. מגיל אפס. מתנדב 9 שנים באור שלום, מתנדב לוחש לתינוקות, מאכיל מחטא למטפל כל סוף שבוע בקלטי חירום, זו אמנת חירום. אחרי זה גם לקחתי תינוק.
בתור אחד שמתעסק בכסף ובהשקעות.
כן, אתה לא מבין איזה תרפיה זה, זה הדבר הכי כיף בעולם, תאמין לי.
זה הדיסקליימר הנכון של
הרוח. זה הדיסקליימר הנכון. ואז הלכתי להיות אומנה לתינוק, ואסור לספר לצערי משפטית, אתה יודע, יש כל מיני כללים עלינו, אבל נגמר מעולה. זו ההחלטה הכי טובה שקיבלתי בחיים שלי, יותר מכל אגורה שאני אעשה בכל תחום. אז לקחתי את אפוטרופוס על נער חרדי, עבריין, עם כל מיני סיפורים שלא ניכנס להם עכשיו.
מביע בך?
תמיד, תמיד.
מהבית? ממה?
לא יודע להסביר את זה, כי גדלתי ברמת גן, ואבא היה מורה בהתחלה, עוד לא היה מיטב או משהו כזה, אבל תמיד זה, תמיד התחברתי לזה. מיד אחרי הצבא, ישר רצתי במקביל לעסקים, לנושא של עמותות, לימדתי שנים כיתות של חרשים במקיף יהוד, שוק ההון, כלכלה, במערכת, כל השבוע.
אנשים יודעים את זה עליך? אתה יודע, כי האימג' הוא שונה.
כל אחד יודע איזה חתיכה.
עכשיו אנחנו יודעים.
כן, טוב.
תדבר על זה, זה מדהים בעיניי.
אני התחלתי, לימדתי 4 שנים בית ספר יסודי, כיתות ה'-ו'. יש בעיה ענקית של חינוך פיננסי בישראל.
לפני ה...
במקביל, הייתי מנכ״ל.
4 שנים בבית ספר יסודי.
נכון.
מה לימדת?
כלכלה ושוק ההון.
ממש.
ממש ככה. ממש ילדים, אתה... חינוך פיננסי.
מורה, מורה.
ממש מורה, מורה. לא הורה מעשיר הרצאה פה. לא, 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 לא.
כן, לא, מגיע...
ואז הלכתי...
איזה בית ספר?
צופית. ואחרי זה הלכתי למקיף יהוד.
אוקיי.
ושם הייתי 5 שנים. זה תיכון עיוני רגיל ביהוד, שיש בו בכל שכבה, זה 16 שכבו, כיתות בשכבה. יש כיתות חרשים. והתחלתי מזה, והייתי מלמד ממש במערכת כל שבוע, ואז הבנתי שזה אחלה קהל לעבוד אצלי, אז אחרי כמה שנים מהיוד ב' התחילו להגיע אליי, וקמתי מחלקת שירות לקוחות של חרשים, שכל הוואטסאפ, פייסבוק וזה, אימיילים היו חרשים בעצם אנו. אז ראיתי זה עובד, אמרתי בוא נעשה copy-paste, נעתיק את זה לכל מיני חברות אחרות בישראל, וגם, וזה היה הדרייבר להקים את עסק שווה, שזו עמותה שעושה תעסוקה של אנשים מוגבלות, לא דווקא חרשים, מתמודדי נפש, הכל והכל. אז הלכתי לשם. וזהו, ובמקביל המשכתי להתעסק בעבודה סוציאלית, וכמו שאמרתי קודם, אור שלום אומנה, שזה תחום שנורא חשוב לי לשגרר אותו, כי באמת יש יותר מדי ילדים בישראל שמחכים למשפחות, ורובם התגלגלו בפנימיות, שזה פתרון גרוע לעומת משפחה. שוב, עדיף מכלום כמובן, אבל זה לא הפתרון האידיאלי.
תגיד, יש לי שאלה מעצבנת.
כן.
אבל לא מתכוון לעצבן, אבל שאלה מעצבנת.
כן.
זה בגלל שאתה איש עסקים עם כסף ומצליח, או גם אם היית בשבעת אלפים שקל לא מסוגל לחיות, האם היית עושה אותו דבר?
תראה, ברור שיותר קל עם כסף, אבל בוא נגיד בכנות, תראה, כל אדם...
השאלה היא אם אתה מרגיש שאתה צריך להחזיר, או אם אתה מרגיש...
אני לא אוהב את
הקלישה. שזה משהו מה... אני יודע שזה... לכן אמרתי מעצבן.
זה כן, כן, זה בסדר, זה בסדר.
אבל אמרת לי הכל.
תשמע, זה לא מילה, אמרתי, הכל פתוח היום, זה לא גרין ווש, אני לא מרגיש שעשיתי איזה חטא שאני צריך לשלם עליו, זה לא
להחזיר. אני לא חושב, אני רק שואל.
זה גם לא במקום הפוזיטיבי של, כאילו, אני צריך להחזיר לחברה, כי היה לי מזל והתעשרתי, אז יופי, עכשיו זה הדרך שלי להחזיר. יכולתי לרשום צ'קים, זה גם חשוב, זה מספיק טוב, ואני עושה את זה גם, אבל זה לא... תשמע, כל בן אדם, לכל בן אדם יש לפחות אחד משלושה משאבים, זמן, כסף וידע. לחלק מאיתנו יש שניים מהשלושה, ולחלק יש אפילו את כל השלושה אם יש לך מזל. לכן, בעיניי, גם אדם, גם אם הייתי שכיר מן המניין, לא עשיר וזה, נכון, היה לי פחות כסף לתרום, ופחות זמן אולי, כי הייתי... או לפחות, לא שבוא נדייק, אני עובד קשה גם היום, אבל בוא נניח, אני יותר גמיש עם השעות שלי לעומת שכיר רגיל, ובסופו של דבר, וידע יש לכולם, לא משנה אם אתה מורה למתמטיקה, או אם אתה רואה חשבון, אם אתה עובדת סוציאלית. וכל אחד יכול לתרום משהו מהשלושה האלה. וצריך.
באחת הכתבות אמרת שנתינה היא אחד הדברים החשובים. זה אותו, מבחינתך, זה כן. אחד הדברים שאנחנו מדברים
עליו עכשיו. אני מסתכל גם בחינוך, תשמע, יש לי שתי בנות, לא רק את דורון הקטן. אחת חיילת, אחת בתיכון בת 16, והקטן שלי בן 8. ואני רוצה שהם גם יקבלו דוגמה טובה, אבל גם אין לי שום עניין שהם יהיו מיליארדריות. אני רוב ה... רוב ירושה שלי הולכת לעמותות, לא להשאיר את הנינים ובני נינים שלי מסודרים.
ממש בצבא שלך
זה... ממש ככה, כן.
מדהים.
אני לא רואה שום צורך, אני לא אשאיר אף אחד מסכן, לא לדאוג.
לא חושב.
אבל אני נורא שמח, אני גם לא מנסה לנתב את הבנות שלי לביזנס, וכל אחד שזה מה ש... אם תהיה עובדת סוציאלית או פסיכולוגית או רקדנית, אני אהיה מאושר לא פחות מאשר אם תהיה אשת עסקים או...
אז מה זה נתינה?
כל דבר אחר.
בעיניים שלך? איך אתה היית נותן בשתי שורות או בעשר שורות המילה נתינה?
אני לא כל כך אוהב אותה, תתפלא. מילה מרגיזה.
פשוט ראיתי באיזה כתבה שאתה...
בטח דחפו לי את זה.
מישהו דחף את זה.
אני חושב ששוב, אנחנו מדינה מלאה צרות, לא רק של פוסט או בתוך כדי מלחמה הזאת, אלא לא חסר פה אישיו. זה עסק קשה, כבד להיות ישראלי. והפערים החברתיים בישראל הם מתחת לכל ביקורת, זה פשוט מזעזע אותי. עברנו ממדינת רווחה עד שנות ה-90 לאולטרה-קפיטליזם אמריקאי מוקצן, אפילו הייתי אומר.
זה לא החל מנתניהו ואילך?
תתפלא, לא גם כמה שותפים, אחד מהם יושב בבית הנשיא, היה שר הרווחה, שהפריט את הרבה מאוד עמוד המגזר השלישי. כולם תרמו לזה, ברור שנתניהו, בוא נגיד, מעצם היותו ראש ממשלה כבר... אין סוף שנים, אז ברור שחלק גדול מהסיפור הזה, הפערים החברתיים הם על הראש שלו. וכן, זה נושא שמטריד מאוד.
תשמע, אני חושב שנתינה, לא בפרפרזה, זה משהו שאנחנו לא יכולים אחרת, זה חלק מהמעגל. זאת אומרת, וזה לא משנה מה גודל הארנק שלך, ונתינה היא נתינה.
אני מסכים.
זה לא משנה אם אתה נותן שקל 100 או מתנדב.
חד משמעית, זה לא משנה באמת.
בלי זה אין מעגל.
המנטרה שלי לחיים זה שתעשה טוב, זה חוזר עם ריבית והצמדה.
ממש.
אבל אנחנו אמנם אינפלציה עכשיו בירידה, אבל עדיין זה הרבה כסף. אז משתלם. אני מרגיש שאני לא, אתה יודע, מאמין גדול, אבל אני כן, לא יודע, תקרא לזה קרמה, קרא לזה מה שאתה רוצה. בשורה התחתונה, אין לי ספק שחלק מההצלחה שלי העסקית, איכשהו מתכתב עם העשייה שלי החברתית.
כמה אתה חושב שעצם עובדה שהעשייה החברתית שלך, משהו בא מקום טוב, אמיתי וכו', השוק מתגמל את זה?
זה לא שהשוק מתגמל, וזה לא שאנשים אומרים,
יש קשר בין כלכלה לחברה, זה ברור, נכון?
יש קשר, זה ברור, אבל זה לא מהמקום הממש ישיר הזה, שמישהו אומר, טוב, ראיתי הוא בן אדם טוב, הוא תורם, הוא עשה אומנה, הוא ככה וככה, אז אני אהיה לקוח שלו בגלל זה. זה לא פואנטה, כן? בשוליים, בוא, 1,700,000 לקוחות, רובם לא יודעים מי אני, וזה בסדר. אז זה לא משם בדיוק, אבל אני כן מרגיש שזה עוזר, זה גם מאזן אותי בסוף.
לא, אבל הם לא צריכים, לא כל 1,700,000 צריכים לדעת.
נכון.
זה 1,700,000, מעליהם יש עוד ליירים וליירים. וברגע שמעליהם יודעים, אז יש איזשהו קשר.
יכול
ואני,
להיות.
אני כן לא מאמין, תשמע, אני מאוד מאמין בקרמה.
כן.
אני גם לא יודע להסביר לך למה, אל תשאל כן. אותי. כן. כי אני אתן תשובה לא טובה. אבל אני כן מאמין שדברים חוזרים. כן. אפילו ברמת התחושה שלך, כשאתה עושה טוב, מה זה עושה לך? זה קודם כל עושה לך
ברור.
טוב.
ברור. נכון?
בואו לא נתבלבל, אם אני עושה טוב לה, אז קודם כל אני מרגיש טוב עם זה. כלומר, זה נכון, תבין? אז אם אני עושה טוב, אני מרגיש טוב עם זה, יוצר לי מוטיבציה.
נכון.
יוצר איזשהו מעגל שחוזר. לכן אני, זו הקרמה מבחינתי. זו אותה קרמה שאני מרגיש אותה. ולכן אני הייתי היום, עכשיו הייתי באיזושהי ישיבה לפני הפודקאסט, וטיפה דיברנו, אתה יודע, ישיבה גלשה.
כן.
מעסקים, לילדים וכולי, ולי 3 ילדים. ואמרתי שאני חושב שמערכת יחסים בין הורים לילדים היא לא אוטומטית. זאת אומרת, אתה נותן את הלוקח, זאת אומרת, למרות נכון. המחויבות המשפטית שיש שלך.
כן.
אתה מבין מה אני אומר?
ברור, נכון.
וזאת, זה אותו חלק מהעניין. קשה לך לתת למי שלא מחסיר לך. יש משהו בנו שאנחנו בני אדם. אתה מסכים
נכון.
זה?
מסכים לגמרי, כן.
טוב. בחיתוך גס ומהר.
כן. ביזנס.
לא.
אז מה?
מה זה כישלון בעיניך?
כישלון?
ומה זה... הכישלונות שאתה הכישלון... נכשלת?
אוקיי, אז קודם כל כישלון לא נמדד רק במבחן תוצאה, אלא יותר בעיניי במבחן הדרך.
נכון.
כלומר, סכים. יכול להיות, יש דברים, אתה יודע, אני ב-2008 הייתי מנכ״ל, ומיטב בלב השערה של כל מה שקורה, השנה הכי גרועה כמעט בהיסטוריה מאז 1929.
זו גם הייתה שנה של התרסקות.
התרסקויות טוטליות. ואני זוכר את עצמי כמנכ״ל, בזמן אמת, מרגיש כאילו הספינה מלאה חורים, ואתה יודע, עוד רגע קוברים את העסק, ונאלצתי לפטר 11 עובדים מ-220 שהיינו אז. היום כבר מעל 1,000, אבל אז
הרבה,
ממש...
הרבה, 5%.
5%, זה היה לי המון. קשה שאין לתאר, כי אתה גם יודע שאתה שולח אנשים, סליחה, לכלבים, אין להם, לא שימצאו עבודה בזמן כזה. וזו התקופה היחידה, הפעם הראשונה, ולשמחתי גם האחרונה, שאשכרה הגעתי לתרופות פסיכיאטריות, לקחתי רסיטל.
ממש ככה.
3 שבועות הייתי כבר, כן.
בגלל העובדה של
הצפתם. ברור, זה לחץ מטור, זה הפיתורים, זה הלחץ שאתה רואה את ההפסדים הזה. עכשיו, בדיעבד, אתה יודע, הסתכלתי 2 אחרי זה, לא בגלל שהיו עליות חזרה בשווקים. אם היית עושה בדיקה של איך מיטב התנהלה ב-2008, כעסק נדבר עכשיו, אז זו רגע השוואות של תשואות וזה, כנראה שהייתי מקבל פרס מקום ראשון בענף שלי, בסדר?
למה?
הרווחנו המון כסף, אני עשיתי פעולה מאוד חכמה עסקית, שהייתה סוג של ביטוח מפני המשבר הזה ב-2006, הקמתי חברה במיטב שעסקה בניהול סיכונים, והחברה הזו התפוצצה ברווחים. 2008, כשהכל קרס, היא עשתה רימות של כסף, לא חשוב להסביר למה, אבל עובדתית. מה שפיצה על הרבה מההפסדים העסקיים האחרים. בית, הגעתי עם 0 חוב לאירוע הזה, זאת אומרת, הייתי לא ממונף, אז גם רמת הסיכון בהגדרה הייתה יותר נמוכה. זאת, אני הגעתי מוכן ל-2008. בזמן אמת הרגשתי כישלון מוחלט. בריאה לאחור, אני יודע לפרגן לעצמי, ואני אדם ביקורתי, אבל אני יודע לפרגן לעצמי שבדיעבד הייתי שיחקתי אותה.
מזל או שכל?
לא רק זה, זה לא מזל. זה אסטרטגיה. כי הרבה מהדברים, הרבה מהעסקאות הכי טובות שלי קרו ב-2008-2009, בשיא המשבר, יצאתי לקנות חברות מתחרות. עשיתי עד היום 49 עסקאות שרובן היו רכישות, לא כולן, גם מיזוגים וגם מחירות קצת, אבל הרוב רכישות. זה בדיוק by the book. אתה אמור לבוא במשבר ולקנות חברות ולקנות פעילויות, כשזה הכי זול, כשזה הכי בניגוד לאינטואיציה שלך, שכל עולם קורס מסביבך, בדיוק כמו שבמניות אתם רוצים להשקיע במשברים, לא לברוח כשהקורונה מפילה את הבורסות, אלא הפוך, לקנות מניות. אותו דבר עם מלחמה וכו'.
שוק יורד קונן.
בדיוק. אז אותו דבר, התנהלתי ככה עסקית. עכשיו, זה חלק של שכל, או של אסטרטגיה. כישלון אמיתי זה מקום שאני מרגיש שנכשלתי בשכל, לא במזל. ברור שהאחוז גדול מההצלחות שלנו זה בסוף, מבחן התוצאה זה מזל. היית, השקעת בגז שמי חלם שימצאו, ונהיית מיליארדר.
אבל לא תשובה ניצל באמצעות מזל הגז.
9 נשמות היו. אבל כן, אז יש מרכיב, ברור שמרכיב משמעותי הוא מזל, אנחנו נוטים לפרגן לעצמנו יותר מדי, כן, על
השכל.
פיצויים שלנו על השכל. אבל בדיעבד, כשאני מזהה טעויות שעשיתי, כלומר, השקעתי לא חכם, כבר בזמן אמת זה היה לא חכם, למה נכנסתי לתחום מסוים? למה הלכתי להתעסק עם משכנתאות ב-2014 בערך? זה היה כל כך לא סינרגטי, כל כך זניח למיטב, סתם כאב ראש, סתם דיסטרקשן מעסקים, והייתי צריך לראות את זה מראש, לא בדיעבד. וזה דוגמה לכישלון, זה אומנם כישלון קטן.
וחתכת אותו?
וחתכתי אותו קצת מאוחר מדי, אבל כן, חתכתי אותו. ויש עוד הרבה דוגמאות מהסוג הזה, שאתה אומר, יכולתי כבר בזמן אמת למנוע את זה, הייתי צריך למנוע את זה בזמן אמת, כי זה לא, הבסיס של ההחלטה, של ההשקעה הזאת, של הרכישה הזו, לא היה חכם מלכתחילה. זה לא חוכמה של בדיעבד. אגב, גם השקעות שהצליחו לי, אני לא רוצה לתת דוגמה, אבל יש לי השקעה שיצאנו ממנה ברווח של עשרות מיליונים, ועדיין הייתה השקעה מטומטמת. זה לא, כמו שאמרתי, מבחן, זה לא קשור למבחן התוצאה, זה עובד לשני הכיוונים.
אתה יכול להיכשל בדרך ולהצליח בתוצאה?
נכון, יש לך מזל, זה מה שהיה לי, מזל. אני נכשלתי בדרך, אני עשיתי השקעה שהיא לא הייתה נכונה, למזלי הגיע קונה 5 שנים מאוחר יותר שקנה אותה, זה הייתה טעות לעשות את הרכישה מלכתחילה.
הוא היה חכם שהוא קנה?
הוא כן, כי הוא, אצלו זה סינרגטי, אצלי זה לא היה, כן, לי זה לא היה סינרגטי. וזה בדיוק הדוגמה. אז בסוף, כמו שאמרתי, זה הדרך ולא התוצאה.
תשמע, אני קודם כל אני מקבל, זאת אומרת, אני חושב שכישלון, קודם כל הוא מאוד בעיני המתבונה, זאת אומרת, אי אפשר להגיד כישלון, הרווחתי, הפסעתי. נכון. אני גם מרגיש לפעמים שאני עושה משהו שבמבחן התוצאה יצא לי בסדר, ולא נהניתי ממנו, סוג של כישלון. נכון. לפעמים אתה נהנה מהדרך, גם אתה לא מודד את זה בכסף. אני חושב שאתה גם רואה את זה המון בנתינה שלך, אולי זה חלק מהתפיסת עולם, שאתה מאוד נהנה מהדרך, והתוצאה היא פחות, אתה יודע, פחות מעניינת. כן. עצם דה שאתה עושה, אתה נהנה.
ברור, אני, ואגב, ממה אני הכי נהנה, נגיד, בעולם החברתי, מהעשייה, לא מהתרומות. התרומות הן אולי יותר אפקטיביות, אתה יכול להגיד, זה בזבוז זמן, שאני אטפל בשורדת זנות ספציפית אחת, ואני אהפוך לו את החיים, זה מעולה, אבל זה בסוף בן אדם אחד. ואם תיתן כסף לעמותות, זה שווה הרבה יותר, כי אתה משפיע על אלפי אנשים, נניח עם התרומות שלך. אבל מלתת צ'קים, אני פחות נהנה, ומלהתעסק בלהפוך חיים של בן אדם, אני נהנה הרבה יותר.
אני יכול להבין. סיפרת לי שלא אהבת את המנכלות.
נכון.
למה?
א', אני לא טוב בזה. פשוט וקל. אנשים
מה זה צריכים... מנהל טוב, מה זה מנהל לא טוב?
תשמע, זה מקצוע הניהול. אני הייתי מצוין כשהיינו סטארט-אפ, כי אני יזם כזה סטארט-אפיסט בנשמה. וזה לא מתאים לארגון גדול, זה מתאים לארגון של 200 איש. זה לא מתאים לארגון של 1000 פלוס.
מה מאפיין מנהל טוב של ארגון גדול?
תשמע, בתחום שלנו שהוא גם עתיר רגולציה ופיקוח וכו', אז אתה צריך להיות אדם מאוד מסודר, ואני ברדקיסט לא נורמלי. אתה צריך להיות בן אדם מובנה מאוד, איך להגיד את זה, זה פשוט ארגון מאוד היררכי, ארגון שצריך לדעת להציל את הסמכויות נכון שם, ואני הייתי יותר HR-יסט בנשמה ויזם.
נשארת כזה.
ונשארתי כזה, וזה בסדר, והדבר המזל שלי, אולי השכל, סליחה, זה שהבנתי במה אני לא טוב.
וכמה שנים עזבת את זה?
תראה, פורמלית זה היה רק 3-4 שנים. מעשית הייתי כבר מגיל מאוד צעיר. אני דה פקטו הייתי מנכ״ל לפני גיל 30, נקרא לזה כך, ופרשתי כבר בגיל 36. הטייטל עצמו היה 3 השנים האחרונות לדעתי, אבל זה לא שינה הרבה.
כלומר, עשית 6 שנים, הבנת, יצאת.
פלוס מינוס, כן.
זה חלק מהיכולת שלך לסגור פוזיציות.
נכון. גם, אני אגיד לך גם עוד דבר, גם לא נהניתי מזה. זה לא רק שאני לא טוב בזה. אז עדיף שאני אעשה דברים שאני טוב ואוהב, כי זה גם לטובת הארגון. אם אני היום מתעסק בפינטק, באסטרטגיה, בפיתוח עסקי, מצמיח דברים חדשים, עושה רכישות של מתחרים וכל מיני דברים מהסוג הזה, זה הרבה יותר אפקטיבי למיטב.
אבל עדיין באת מהעולם המקצועי, זאת אומרת, גם כשאתה באסטרטגיה, אי אפשר אחרת.
אני משקיע בבורסה מגיל 12, אני כל חיי מאוד אהבתי ניירות ערך, אני מחובר לזה בנשמה, יש לי פודקאסט כל שבוע, אני מאוד מאוד חי את זה. זה הבסיס. אתה לא יכול לעבוד בעסק כזה, ורק להיות שף בלי להבין במרכיבים.
מסכים לחלוטין. אני עומד בראש אחד המשרדים היותר גדולים בישראל, בסיריה. אנחנו לא ארנס עניין, גם אנחנו מאוד גדולים.
כן, כן, בהחלט.
ואני כל הזמן מתגאה בזה שאני באתי מהמקצוע.
נכון.
באתי ממש מהמקצוע, מהייעוץ, מהחשבונאות, מהמיסים. נכון שהיום אני עושה את זה פחות, אבל עדיין זה כל כך מושרש אצלי. כמו שאתה אומר, אתה לא יכול להיות שף בלי שהיית סושף או טבח ועשית את כל הדרך. זה לא עובד אחרת. אבא של זיכרונו לברכה אמר לי, עד שלא תעשה את כל השלבים, לא תדע לעמוד בראש. זה בסוף לשם התגלגלת.
נכון.
והשאלות האחרונות. לאיפה הולכת הריבית?
ברור שהיא הולכת לרדת, זה רק שאלה של כמה ובאיזה מהירות.
כמה ובאיזה מהירות?
תראה, השנה...
כולנו הרי זה שאלת המיליון דולר.
אוקיי, אז נגיד מוטט שהוא יוריד יותר לאט, נקרא לזה, קרי עוד 0.5%, פעמיים רבע אחוז השנה.
רק עוד פעמיים רבע אחוז
השנה? רק עוד פעמיים, אולי 3.
בהורדה הקרובה, אפריל הוא יוריד?
לא יודע, זה לא נורא משנה. אני מעריך שכן, אגב, אבל זה לא קריטי.
כל השנה הזאת רק עוד 0.5%?
אולי 3/4, זה שאלה שאם זה יהיה דצמבר או ינואר, ההורדה השלישית, זה לא
מהותי. חשבתי שזה יהיה יותר עמוק השנה.
אני חושב שאנחנו בגדול נגיע לאזור ריבית של אולי מינוס אזור 2% בשנתיים הקרובות, ירידה של 2% בשנתיים שלוש הקרובות, ושם נעצר. לא נחזור כבר...
נגיע לפעם של 4%? 2.5% בבנק ישראל?
משהו כזה.
לא נחזור ל-0.1?
לא נגמר החגיגה הזאת. לא נחזור לריביות האלה, לדעתי, להרבה מאוד שנים.
עוד שהיינו שם המון שנים.
וזה היה מעוות מאוד. בין היתר בועת הנדלן צמחה מהריבית הזאת, והרבה דברים רעים גם קרו ממנה. נכון שזה גם עזר לשוק המניות וכו', ולעסקים. זה יותר קל, כן, להיות בסביבת ריבית נמוכה. אבל בסוף זה גם היה לא בריא, ואין לי ספק שכבר לא נחזור לרמות
האלה. זאת אומרת, אתה אומר שכבר מתחת ל-2.5%, ריבית בנק ישראל לא נראה.
קשה לי לדמיין את זה. אני יכול לראות שאותנו מגיעים לאזור הזה, אבל לא נראה לי שפחות מזה.
אבל לשם אנחנו כן יכולים להגיע.
כן, זה רק שאלה של זמן, אם זה 2 או 3, זה גם לא מהותי בעיניי אם זה 2 או 3.
כן, זה ברור. מה לא שאלתי אותך? שהיית רוצה לדבר איתנו. בטוח יש שאלה אחת מעניינת בכל השאלות המהירות האלה, שלא שאלתי.
לא יודעת מי זה יעניין.
כל מי שמקשיב לנו.
תחביבים מוזרים שלי, אני חייב להגיד.
יאללה, תספר.
מחליק אומנותי על הקרח.
וואלה.
למדתי אופנה במילאנו, מתעסק המון באופנה, זה התחום השני שלי.
מה זה מחליק, אני מבין, מה זה מתעסק באופנה, מה אתה עושה בהתעסקות הזאת?
מלנסוע לפאשן וויקס, בלוגים של אופנה.
מתעסק הכוונה מסתכל, אתה לא יוצר, אתה לא משקיע.
לא, אני לא מעצב אופנה.
אתה לא משקיע, אתה לא בא...
ממש לא.
אתה פשוט נהנה מזה.
מאוד נהנה מזה.
מה תספר לנו קצת על אופנה?
תשמע, זה תחום, יום אחד אני אחבר אותו עם השקעות, כי יש המון אנליסטים של אופנה שמבינים דוחות כספיים, אבל לא מבינים אופנה, ויש המון אנליסטים ויש המון אנשי אופנה שלא מבינים מן הסתם דוחות כספיים ופייננס, אז צריך יהיה לחבר ביניהם.
זה עדיין עסקים מאוד מאוד גדולים.
זה עסקים ענקיים.
כמה קונגלומרטים.
של איך מותגים נולדים ואיך הם משווקים, ותחשוב, בסוף אין הבדל מהותי. יש 6 קטגוריות מחיר באופנה, מהלוי ויטונים דרך ה-Affordable Luxury, זה הקבוצה שאני הכי אוהב, השנייה.
השנייה זה מה זה?
מלמעלה, כאילו במחיר.
מה למשל, תן לי...
אוף ווייט, מזון מרג'לה, כל מיני מותגים, קום דה גרסו היפני, זה מותגים שהם לא הלואי ויטון פרדה גוצ'י, קומה מתחת. פינקו, עוד רבים מאז' ועוד...
אף אחד מהם אני לא מכיר, לואי ויטון פרדה גוצ'י, כן,
עכשיו אמרת... אתה לא אמור להכיר, זה בסדר. אגב, אני תמיד עובר בצחוק, שעם שני התחביבים האלה עוד איך יצאתי סטרייט, כי בדרך כלל החלקה על הקרח, החלקה אומנותית וזה, זה כאילו כתוב לך.
ויצאת.
כן. אבל בדקתי. בקיצור, אז זה תחום בעיניי מרתק, לראות טרנדים, להבין what's the next big thing בשוק הריאלי, ולפעמים זה גם מתבטא במחיר מניות בסוף, הרבה מהחברות האלה בבורסה, נסחרות באירופה, בארצות הברית. מגמות בינלאומיות, מאוד מאוד אוהב את זה. זה אומנות, ועסקים זה כאילו החיבור הכי טוב שיש, זה אופנה.
אז קודם כל אני קצת מקנה בך, אני גם אסביר לך למה. אני מאוד איש של פרטים, אני רואה הכל. מאוד אוהב דברים יפים, מאוד אוהב עיצובים. אני עכשיו משפץ דירה, ומצד אחד אני סובל פיצוצים, בעלי מקצוע ישראלי, מזילות, רטיבויות, מילה אלו מילה. אבל יש רגעים שאני מסתכל על החדר, איזה יופי.
כן, אני מבין את זה.
יש איזו בנייה כזאת שהיא מדהימה בעיניי. ושאני רואה בגד יפה, אני יודע להצביע, אני יודע להיכנס לחנות, ולהציץ בה, ולהגיד זה.
כן.
ככה, אתה יודע, אני קשור.
אני יכול להסתובב מהבוקר עד הלילה.
באמת?
זה לא פונקציה שמה אני אקנה גם.
פשוט להסתכל.
לא מכור לקנייה עצמה, אלא לתהליך.
כן, לא, אני יכול להבין, תראה, אנחנו תכננתי 40 דקות או כמעט 50. אני פשוט צריך לשחרר אותך ל...
הכל בסדר.
יש איזו שאלה שהיית רוצה לשאול אותי לסיום? אחרי 50 דקות של פינג פונג סופר מעניין?
כן. יאללה. יש לי יותר מאחת, אבל אני...
לא, שואל מה שאתה רוצה, יש לי זמן.
אתה בענף שהוא די קשה בעיניי, אני מסתכל על השנים האחרונות, יש שתי בעיות שאני מזהה כאורח לרגע מבחוץ, כלקוח של הענף הזה. אחד, זה שיש מחסור נוראי ברואי חשבון. אין גם דור קדימה, כי אתה יודע, אתה לא מייצר רואי חשבון בדקה וחצי, והרבה מהם ברחו לתעשייה הזאת הרי להייטק ולמקצועות אחרים, שהם לא ראיית חשבון. אז איך אתה מתמודד עם זה? ומצד שני, יש תהליך של קומודיזציה, נקרא לזה, של השירות, בטח באזורי הביקורת הקלאסית, שכן, התחרות בין הענפים, בין השחקנים בענף, הוא מן הסתם מוביל גם ללחץ של ירידת מחירים. אני לא מכיר את הדוחות הכספיים של כל המשרדי רואי חשבון, אני מניח שהם לא בסיאם, אולי אני טועה. אבל איך מתמודדים?
בתור איש אופנה, איש חברתי, שוקון, אתה שואל שאלות של רואי חשבון, זה טוב. טוב, אלה באמת שתי שאלות של ליבת העניין, והתשובה היא כזאת. יש באמת, יש מחסור בשוק רואי החשבון מכמה טעמים. הטעם הראשון, אנשים, עכשיו זה חזר, הייתה תקופה שהביקוש לפקולטאות של רואי החשבון ירד לשליש.
וואו.
היו כמה שנים.
למה?
כנראה מהסיבה שאנשים פשוט חשבו שמקצועות הטכנולוגיה הם יותר מעניינים, יותר אטרקטיביים. אגב, אני חושב שאדם צריך לשלוט בכמה נושאים.
נכון.
לי יש שני דוקטורטים ועוד שלושה תארים אחרים. אני רואה חשבון, אני משפטן, יש לי מנהל עסקים ודוקטורט שלי בחשבונות ציבורית ומימון. אני, אבל מה שכן חסר לי, וזה אני מנסה להשלים, זה טכנולוגיה. אם היית, אם היום הבן שלי שאל אותי מה לעשות, הייתי אומר לו, תלמד חשבונות וטכנולוגיה.
כן.
כלומר, תשבור את הדברים.
שילוב טוב, אני מסכים.
כן, כן, אני חושב שאנחנו כבר לא חיים בעולם, כמו שתזכל כמה דברים דיברנו עליהם, וכמה דברים אתה שולט. אתה לא שולט רק בזה.
כן.
עכשיו, אולי זה במקרה, אולי זה הפשן שלך, אבל אני חושב שהלימודים צריכים להיות יותר ויותר לימודי רוחב. אתה צריך לדעת המון על רוחב, ופחות להיות רק להתמקצע.
כן.
העולם דורש את זה.
מסכים.
אפשר להתווכח על זה. אז זה היה פעם ראשונה, וגם אלה שיצאו, אתה יודע, הם הלכו למיטב דש, או הם הלכו להייטק, או הלכו למקומות אחרים.
נכון.
ואנחנו מאוד סובלים מזה.
כן.
עכשיו, מה זה עושה לנו? זה עושה לנו, קודם כל זה עוצר את השוק מהיכולת להתפתח. כי בסוף, אני מתפתח באמצעות אנשים שיש לי. אני כמוך לא אוהב להיות מנכ״ל, אני יותר מניק את האירועים. עכשיו, כן. אני אגב בגישה, ולא ממקום של עוטפי כספים, שאם אני מזהה מישהו טוב, אני קודם כל לוקח אותו, ואז אני אומר, אני אתן לו מה לעשות.
כן.
זאת אומרת, אני לא מחפש אדם אם אני צריך, אני מחפש אדם, ואחרי זה אני שם לו את הצורך. היום אני לא מוצא את האנשים. אז אנחנו באמת סטרגלינג בצורה מאוד משמעותית, וזה עוצר את כל השוק. זה פעם ראשונה. פעם שנייה, וזה באמת בעיה מאוד משמעותית, שהביקורת, והעולם שלנו הוא לא ביקורת.
כן.
העולם שלנו ביקורת, ומסים, וסיכונים, נכון. ועסקי, יש לנו היום, אני היום מחזיק בקבוצה שהיא קבוצה מאוד קטנה, אבל מאוד משמעותית, במובן שיש לנו ספרד ענק של שירותים, אבל הביקורת של עצמה באמת נתפסת כקומודיטי. בדוקטורט שלי חקרתי את היחס בין שכר תיחה של רואי החשבון ביחס לאימוץ כל מיני תקנים. אבל מה מאוד זלקתי לשכר התיחה? שכר התיחה לא עניין אותי, אבל מה המשמעות שלו?
כן.
וברגע שאתה יודע, ראיתי אנשים שבכלל לא מעניין אותם מה אנחנו עושים, ולמה נמד, אני גם יכול להבין את זה.
כן.
מה המשמעות של ביקורת? היא בדיעבד. היא לא יוצרת משהו.
כן.
אז אני גם יכול להבין שרואי החשבון שלך בא ואומר לך, תשמע, אני מבקש, תעלה לי את שכר התיחה לביקורת ב-20%. עכשיו, איפה אתה פוגש אותו? אתה פוגש אותו במרץ, שאני מדבר איתך על דוחות דצמבר.
כן.
איזה איך הוא נותן לך אחוז מזה שאתה צריך אותו?
כן.
פחות או יותר כלום. תבין, כי יש לך מחלקה שנותנת לך את כל הנתונים בזמן אמת.
נכון.
בסך הכל נותן לך את החותמת הרגולטורית שדורשת הרשות ניירות ערך או מס הכנסה.
נכון.
יש אתגר. אז אני אגיד לך איך אנחנו מפצחים את האתגר. קודם כל אני מפצח את האתגר באמצעות זה שאני פותח יותר ויותר ויותר את השירותים שלי. דבר שני, אני לוקח את הארגון שלי למקום שהוא מאוד ביזנס וויז.
כן.
זאת אומרת, אני, כל האנשים שלי הם אנשים שהם... בעיקר אני, שאני כמוך יזם, שעוסק במלא תחומים, ביקורת זה לא התחום שלי, למרות שאני בקיא בו, ואני עושה פשוט ספרד לי יותר ויותר ויותר נושאים, מתוך הבנה שכמו שאתה אומר, אחד עולה, אחד יורד. בצורה הזאת, המקצוע איכשהו מתמודד, ואם תשאל אותי, לאיפה הוא הולך 20 שנה קדימה, כזו השאלה המתבקשת, אני לא חושב שהמכונה תחליף אותנו, כמו שאני לא חושב שתחליף אותך, או עורכי דין, או רואה חשבון, וזה לא wishful thinking, אתה, אני כבר זקן מדי, אני בן 59, מה, כבר עוד 15 שנה לא בעיה שלי, אני חושב שהמכונה לא יכולה להחליף אותנו, אנחנו נעזר בה. אבל בסוף אני חושב שיהיה את הג'אג'מנט שלנו, ובסוף יהיו אנשים מאחורה.
נכון.
ואני מתקשה להאמין ש-ChatGPT וכל אלה, שאני עדיין לא רואה את זה כמכונה מדהימה אגב, בעיניי, כן. סליחה שאני אומר, לפחות בוורסיות נכון להיום, אני לא רואה שם שום דבר מדהים, אני גם מדבר עם המכונה, לא רואה שם שום דבר מעניין, בשלב זה אגב.
לא מסכים איתך, אבל בסדר.
עוד 15 שנה אולי זה יהיה שונה, לא חייב להסכים איתי, כן. אולי אני גם לא מחפש נכון, אבל אני חושב שאנחנו כולנו נשאר, אנחנו נשנה, זאת אומרת, אנחנו נעזר בטכנולוגיה כדי לעשות יותר, יותר מהר, יותר יעיל, עדיין אבל המקצוע יישאר, הרבה מקצועות שחושבים שהם יכחדו, אני חושב שהם יישארו. זה בעצם התשובה שלי, אני לא יודע אם היא טובה או לא, אבל זאת המשנה שלי, וזה אגב המשנה הבינלאומית, אולי משוחדת, אבל זו המשנה.
אחלה.
תודה רבה.
תודה לך. היה כיף להיות פה. כיף להריח אותך.